גמרא בסנהדרין מדף ס"ז עמוד ב. והאמר רבי יוחנן, למה נקרא שמן מכשפין? בגמרא במקום אחר כתוב למה נקרא שמן כשפין. אז כתוב בגמרא שמכחישים פמליה של מעלה. בהמשך הגמרא כתוב, אמר רב חייא בר אבא, בלהטיהם אלו מעשי שדים, בלהטיהם אלו מעשי כשפים. להטיהם כמו ותבוא בלט, בסתר. מעשי שדים שנסתרים ואינם נראים טוב. להטיהם אלו מעשי כשפים. רש"י מוסיף שאינו עושה על ידי שדים אלא מעצמו. דהיינו, מעשה כשפים זה על כל פנים, זה פרשה בפני עצמה. מעשה כשפים. על מה ששייך למעשה שדים לא נדבר. זה נושא אחר. על זה לא נדבר. בכל אופן כתוב, להטיהם, להטיהם אלו מעשה כשפים. כך אומרת הגמרא. וכן הוא אומר, כך אומרת הגמרא, בלהטיהם אלו מעשי כשפים, וכן הוא אומר, ואת להט החרב המתהפכת. ומתהפכת מאליה ודומה לכשפים. וקרי ללהט, כך כתוב, להט, זה נקרא להט החרב המתהפכת, ואותו להט החרב המתהפכת, זהו להטיהם, שזה מעשה כשפים, כמו שהגמרא אומר. כך כתוב בגמרא. אנחנו צריכים לנסות להבין גם מה זה להט, גם קצת מה זה מעשה כשפים, וגם מה זה קשור ללהט החרב המתהפכת, שאת זה הקדוש ברוך הוא שם לשמור את דרך עץ החיים. וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. מה לזה ולמעשה כשפים? מה לזה ולמה שקרה? לאותו להט שקרה במצרים, לאותו להטיהם שהיה במצרים. אני אנסה קצת להבין, כמה שניכנס, קצת להיכנס לעניין. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית ברא? משום כוח מעשיו הגיד לעמו, כמו שכתוב ברש"י הראשון בתורה הידוע. משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה עמים, אז אנחנו עונים להם. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, ברצונו נתנה לכם, ברצונו נטלה מכם ונתנה לנו. לשם כך, זאת אומרת, כדי שתהיה בפינו טענה כזאת, אז משום כך נכתבה כל התורה מבראשית ועד החודש הזה לכם, כדי שלא יגידו אומות העולם, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה עמים, שבעה גויים, שבעה עמים. אז הרמב״ם כבר שואל, לשם כך היה די, בשביל התירוץ הזה שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא, אז לא צריך לספר את כל ספר בראשית, כל ספר בראשית כולו, כל מעשי אבות וכל מה שקרה עם האבות, עם השבטים, כל ההשתלשלות כולה, כולל גלות מצרים, הכל, כל זה צריכים לספר. שם הוא מפרש קצת אחר, אבל ב... אז הרמב"ן מפרש אחר. בכל אופן, לפרש את דברי חז"ל שרש"י מעתיק, אז צריך להביא. צריך להביא. אז כך. הטענה שצריך להתחיל את התורה רק מהחודש הזה לכם, הטענה הזאת אומרת שאין צורך לגלות מן התורה רק את התורה בעצמה. זה מתחיל מהחודש הזה לכם. כל מה שכתוב מקודם זה רק המהלך איך להגיע מלא תורה אל תורה. זהו המהלך כולו, איך להגיע. זאת אומרת, איך זה עבר, איך עבר, איך צורת אדם עברה, התגלגלה מההתחלה דרך כל השני אלפים תוהו עד שהגיע למתן תורה. זאת אומרת, מה שכתוב כאן בכל ספר בראשית, מה שנתגלה בכל ספר בראשית וכל חלק שמות עד לחודש הזה לכם, החודש הזה לכם זאת ההתחלה, כאן מתחיל המהלך של תורה, וזה מתחיל בחודש הזה לכם, זה ברור. מה שנכתב עד כאן זה משום שגם זה תורה, האופן איך להגיע מלא תורה אל תורה, גם זה תורה. ניתנה תורה ללמד אותנו איך להגיע ממצב של לא תורה אל מצב של תורה. באופן שהחידוש בכל התורה שניתנה מבראשית ועד החודש הזה לכם, אז החידוש ששם נאמר, מה שמתגלה שם, זה שגם זה ניתן לנו בתורה. כביכול בורא העולם כשהוא נתן תורה לכלל ישראל, אז הוא נתן לנו את התורה בעצמה, ונתן לנו גם את הדרך איך להגיע מלא תורה אל התורה. הדרך איך להגיע, כל המהלך כולו, איך להגיע מצורת אדם, כן, שהיא לא תורה, אדם בשני אלפים טוב, איך להגיע, איך לעבור מזה לתורה. וזהו כל ספר בראשית. זה עניינו של ספר בראשית. את זה אומר ספר בראשית. ספר בראשית יחד עם גלות מצרים והגאולה. שני אלפים תורה התחילו מאברהם אבין, שהוא היה בן מבית, כמו שכתוב ברש"י בעבודה זרה. אבל כל המהלך כולו, כל הדרך, כל האופן איך להגיע, איך מן הבריאה מגיעים לתורה, הדרך הזאת היא כתובה בספר בראשית. זה מה שנקרא בלשון חכמים, חכמים קוראים לזה דרך ארץ, דרך ארץ, דרך ארץ שהיא קדמה לתורה. אותה דרך ארץ אותה דרך ארץ חז"ל דורשים על הפסוק וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. אז כתוב דרך זו דרך ארץ, כך כתוב בחז"ל, דרך זו דרך ארץ, עץ החיים זו תורה, לשמור את דרך עץ החיים. אז וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. פירוש המושג דרך ארץ, כן, זה הכוונה, דרך ארץ זה מה שמתחייב ומה שמתברר, זה בעצם, הדברים האלה הם דברים שדעתו של אדם נוטה להם, דעתו של אדם מחייבת אותם בעצם. זה מה שנקרא דרך ארץ. אז כתוב כאן שבורא העולם גילה לנו, כן, מה שגילו לנו בתורה, אז גילו לנו גם את כל המהלכים של דרך ארץ להגיע לתורה. איך מגיעים מן הבריאה אל התורה? שיעקב ועשיו חלקו ביניהם את ה... את ה... את העולם כולו, אז יעקב יעקב, כמו שכתוב בחז"ל, נטל לחלקו את העולם הבא, ועשיו נטל לחלקו את העולם הזה. והחלוקה הייתה חלוקה ברורה, לזה כאן הוא מרא דאתרא, ושם לא שייך אליו, שם נמצא יעקב, שם זה מקומו של יעקב. אבל יש טענה, יש טענה. אם אנחנו רואים שיעקב נמצא גם בעולם הזה, יושב פה ומגיע, נמצא פה ולוקח לעצמו חלקים מן העולם הזה ומשתמש בהם לצרכיו, זאת אומרת עושה לעצמו מקום פה, והמקום הזה הוא מקום בלעדי שלו, זה מקום שהמקום הזה הוא מקום שיביא אותו מפה לשם. אז כאן חלה, כאן קיימת טענה של זאת, הוא לוקח משהו שלא שייך לו. יעקב שייך לשם, יעקב לא שייך לפה, אין לו חלק פה במערכת הזאת. ליעקב אין חלק, אין לו חלק כאן, ואם הוא בכל זאת לוקח לעצמו חלק כאן, אז כנגד זה, אז כמה צעקה, ליסטים אתם, ליסטים אתם, אתם לוקחים לעצמכם דבר שבעצם הוא לא שייך לכם. יעקב נטל לחלקו את העולם הבא והוא צריך שם להיות, שם מקומו, להימצא בעולם הזה, שיהיה לו חלק פה בעולם הזה, ולעשות לעצמו מקום, שהמקום הזה יהיה מקום שיביא אותו מפה לשם, זה מעשה ליסטות, זה מעשה ליסטי, זה עצמו מעשה ליסטי. זה נקרא לקחת דבר שהוא לא שלו, זה דבר שלא שייך אליו. עשיו, כשאנחנו לומדים כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, פירוש הדבר שכביכול בורא העולם שם אותנו פה, והוא שם אותנו בתוך נחלת גויים, הוא נתן לנו לתת להם נחלת גויים, זה הכוונה, לתת לנו בתוך נחלת גויים חלק, שאנחנו מנחלת גויים נוכל להגיע לנחלתנו, לתת להם נחלת גויים. הנחלה שלנו היא לא פה, וכשנותנים לנו נחלת גויים, פירוש הדבר שנתנו אפשרות, ניתנה אפשרות שאנחנו נקבל נחלת גויים ונעשה ממנה את נחלתנו, מנחלת גויים נגיע לנחלתנו. אז כל הגויים כולם נמצאים פה, פה מקומם, פה, כאן נמצאו וכאן היו וכאן הם נשארים, זה מקומם. ואילו אנחנו, כן, ואילו אנחנו, אז נטלנו לקחנו דבר שהוא בעצם לא נחלתנו שלנו, אלא נחלת גויים. כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. חזל מפרשים, זה שנתגלה לספר בראשית, וספר בראשית נתגלה כתורה, דהיינו התורה מדברת על מצבים, על מציאויות שהן מציאויות שהן מחוץ לתורה, הן מציאויות שהם בעצם נחלת גויים. דהיינו, אותם 2,000 תור. אותם 2,000 תור זה לא נחלתנו שלנו. שמה, זאת לא האחוזה שלנו, זה לא מקומנו שלנו. 2,000 תור, זאת לא נחלתנו. אבל לתת להם נחלת גויים פירוש, שגם בנחלת גויים אנחנו נקבל, כמובן, הרי לא מדובר פה, לא מדובר, כשאומרים לתת להם נחלת גויים, הכוונה שעל נחלת גויים חל השם שגם זאת נחלה שלנו. דהיינו, יש כאן במקום הזה, שהוא בעצם נחלת גויים, אז יש אפשרות שאנחנו ננחל כאן נחלה, והנחלה הזאת תהיה שלנו, משום שמכאן אנחנו מגיעים לשם. דהיינו, בחינת הנחלה שלנו שחלה פה, זה הכוונה, שהעובדה שהעולם הבא שלנו, אז משום כך יש לנו גם נחלה פה, ואנחנו זכינו בחלק ונחלה כדי להביא אותנו לאותו מקום, כדי להביא אותנו אל נחלתנו. נחלתנו שלנו בעצם, כן, נחלתנו שלנו בעצם, זה מהחודש הזה לכם ואילך. משם ואילך, זאת המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, ומשם ואילך מתחיל המהלך של כלל ישראל בעולם. מהחודש הזה לכם ואילך, משם. כאן כלל ישראל התחיל ללכת. זאת מצווה ראשונה של הצטוו ישראל, וכאן, כאן כלל ישראל התחיל ללכת. כל מה שקרה עד החודש הזה לכם, השם תורה של כל מה שהיה מבראשית ועד החודש הזה לכם, זה נקרא שכביכול בורא העולם נתן לנו חלק ונחלה בנחלת גויים, לעשות גם אותה לנחלה שלנו. דהיינו, איך להגיע מנחלת גויים לנחלתנו. כלומר, התורה מלמדת אותנו את המהלך של תורה בעצמו, והתורה גם את זה מלמדת אותנו, איך להגיע מנחלת גויים אל התורה. אנחנו לוקחים, לקחנו לעצמנו דבר שבעצם הוא לא שייך לנו. זה דבר שלא שלנו. זה לא שלנו. חלק פה אין לנו. ואם אנחנו בכל זאת לוקחים חלק פה, אז אנחנו לוקחים אותו מכוח נחלתנו במקום שהוא באמת נחלתנו. אז מכוח נחלתנו ההיא, אז קיבלנו גם נחלה פה כדי להגיע מפה לשם, וגם זה תורה. גם את זה התורה מלמדת. דהיינו, התורה נותנת לנו גם אחיזה בנחלת גויים, איך נוכל מנחלת גויים להגיע לתורה. להבין. שאם יאמרו אומות העולם ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה עמים, שבעה גויים, אז אנחנו אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, ברצונו נתנה לכם, שזה יהיה שלכם ואתם תישארו פה, וברצונו נטלה מכם ונתנה לנו. זה ספר בראשית. זה עניינו של ספר בראשית. זה עניינו של ספר בראשית. עניינו של ספר בראשית זה איך, מה, איך עוברים, איך מגיעים, איך הולכים מנחלת גויים עד להבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע. איך אנחנו מגיעים אל זה מתוך נחלת גויים. היינו, כלומר, יש בתורה שני חלקים. יש בתורה חלקי הגילוי של מהלכי התורה בעצמם, שזה מתחיל מהחודש הזה לכם. אלו הם המהלכים של תורה בעצמם. לכלל ישראל שמקבל תורה. שם זה מתחיל, החודש הזה לכם. שם מתחילים המהלכים של תורה בעצם. כל התורה שמבראשית ועד החודש הזה לכם, זו תורה שמלמדת איך מגיעים לתורה מנחלת גויים. באמת, חז"ל הרי אומרים שכל אותם חפ"ו דורות שהם מאדם ועד משה רבינו, 10 הדורות שמאדם עד נוח, 10 הדורות שמנוח ועד אברהם, 20 דורות, ואחר כך כן עוד 6 הדורות, יצחק, יעקב, לוי, קהת, עמרם, משה, אלה הם 26 דורות, חפ"ו דורות. אותם חפ"ו דורות מאדם הראשון ועד מתן תורה. אז חז"ל הרי אומרים חפ"ו דורות קדמה דרך ארץ את התורה. חפ"ו דורות, אלה הם החפ"ו דורות שנקראים דורות של דרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה. הפירוש של דרך ארץ קדמה לתורה זה הכוונה, הגילוי של אותו מהלך, איך מגיעים דרך ארץ אל התורה. דרך, כן, בדרכים שהם שייכים פה לארץ, איך מגיעים מכאן אל התורה. עכשיו נעבור קצת לנסות להבין את ה... את הנושא שהתחלנו בו. בגמרא כתוב, כאן, בגמרא חוזרת על זה כמה פעמים, למה נקרא שמם כשפים, או למה נקרא שמם מכשפים? כשפים, מכחישים פמליה של מעלה. מכחישים, נותריקו, מכחישים פמליה. הדברים האלה באים להכחיש פמליה של מעלה. מפורש בדברי הגמרא שהמחשפים פועלים בלהטיהם. להטיהם. בזה הם פועלים. להט. להט. אלו מעשי כשפים. ואותו להט שהוא מעשי כשפים, אז הגמרא מדמה את זה הרי בפירוש. וכן הוא אומר, כמו שכתוב, ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. לשמור את, ואת להט החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. ויעשו כן המחשפים בלהטיהם, כך כתוב. נתבונן אולי לרגע, מה, נסתכל, צריך קצת ללמוד. נלמד, נתבונן לרגע, מה הפירוש? מה פירוש המושג להט? מה זה נקרא? להט, להט בכל מקום בתורה, בלשון הקודש, תורה, בנביאים, להט בכל מקום, וליהט אותם היום הבא, אשר לא ישאיר להם שורש וענף, כמו שכתוב במלאכי. הרבה פעמים כתוב להט, להט. להט זה לשון כילוי, לשון שריפה. לוהט. וליהט אותם היום הבא. כך כתוב, כמו שכתוב בפורש בפסוק. את השון הרמב״ם. תחשוב. הרמב״ם בפתיחה לספר מורה נבוכים. אז כתוב ברמב״ם שהוא עומד, כן, הוא עומד לחבר חיבור בסודות התורה. והסודות הם סודות גדולים ועצומים, הם מאוד נעלמים. והספר גם כתוב בצורה נעלמת. כל זה הרמב״ם מקדים. בהמשך הדברים הוא אומר כך. ואל תחשוב שאותם הסודות העצומים, אני מקריא מה שאני זוכר מהתרגום הישן, כאן נמצא התרגום החדש. אז אני קצת משנה מה שאני זוכר, מה שכתוב בתרגום הישן. מה שאני לא אזכור, אני אגיד מה שכתוב פה. ואל תחשוב שאותם הסודות העצומים ידועים עד תכליתם לאחד ממנו. כן. לא כן. אלא פעמים יוצץ לנו האמת עד שנחשבהו יום, ומיד יעלימוהו התבעים וההרגלים עד שנשוב בלילה חשוך קרוב למה שהיינו בתחילה. כתוב, הרמב"ם אומר כאן, הרמב"ם מגלה כאן, שמי שמתגלה לו עומק של סוד, אז זה תמיד חייב להיות כהברקה, כברק. דהיינו, כתוב כאן כך, כתוב כאן שהמצב הבסיסי שלנו, המצב שבו אנחנו בעצם עומדים, המצב הנתון, הקיים, המצב הבסיסי, זה מצב של ליל חזק החושך. לילה חשוך מאוד. ביום אנחנו במצב בסיסי של אור. יום זה זמן אור, זמן מואר, יום. לילה זה זמן חשוך. רק אפשר להאיר את הלילה בכל מיני אמצעים. אבל זה נקרא להאיר חושך. אבל המצב הבסיסי הוא חושך. המצב הבסיסי, אפילו, כך הוא אומר, אפילו למשה רבינו, אפילו לאדון הנביאים, גם עליו להימצא, אנחנו כולנו, כל באי עולם, כולנו נמצאים בחושך. רק יש אפשרות להאיר את החושך. אז הוא אומר, והרי אנו דומים, אני מקריא את הלשון כמו שכתוב פה, למי שיבריק לו הברק פעם אחר פעם, והוא בלילה חזק החושך. לילה עם חושך, כן, חושך כבד, חושך חזק, חשוך מאוד, ומבריק לו הברק מדי פעם. יש ממנו מי שיברוק לו הברק פעם אחר פעם, עד שכאילו, כן, יהיה, ישוב הלילה ויהיה אצלו כיום. כאילו שהוא נמצא באור בלי הפסק, משום שכל הזמן יש ברק ועוד ברק ועוד ברק ועוד ברק. עד שזה נראה כאילו, במעט הפרש ביניהם, הרמב"ם מוסיף. הברקים בורקים, הם מבריקים במעט הפרש בין ברק לברק, ואז אנחנו נמצאים כמעט במצב של אור. זאת אומרת, כאילו, הלילה נעשה מואר. וישוב הלילה אצלו ויהיה כיום, וזוהי מעלת גדול הנביאים אשר נאמר לו ואתה פה עמוד עמדי, ונאמר בו כי קרן אור פניו, ומהם מי שיבריק לו פעם אחת בכל לילו, כן, שם בלשון הרמב"ם כתוב בלילו כולו, כן, והיא מעלת מי שנאמר בהם והתנבאו ולא יסף, כמו שדעה הזאת בגמרא, ולא יספו, זה הכוונה, לא התנבאו עוד, לא ולא פסקו. ומהם מי שיהיה בין ברק לברק, הפסקות קטנות, גדולות או קטנות. ומהם מי שלא הגיע למעלה שתואר אפלתו בברק, אלא בגוף מבהיק או כיוצא בו מן האבנים הטובות, שהם מאירים בחשקת הלילה. ואף אותו האור המועט הזורח עלינו, אינו תמידי, אלא יציץ ויעלם, כך כתוב ברמה, אלא יציץ ויעלם, כאילו, והרמה מכניס פה ככה, בלי שום הכנה, בלי להכין אותנו, כאילו הוא להט החרב המתהפכת. זאת אומרת, כתוב כאן. כתוב כאן מה עניין, כן, מה העניין, מה הוא, מה זה להט החרב המתהפכת? להט החרב המתהפכת זה מין תפיסה כזאת, זאת אומרת, כתוב כאן ברמב"ם כך, הרמב"ם מגלה לנו את ה... בתוך הדברים, הרמב"ם מגלה פה את ה... את ה... חלק מהסוד של להט החרב המתהפכת. עניין להט החרב המתהפכת הוא שאין לנו שום אפשרות של תפיסה בעומק של הדברים, בפנים האמיתי של הדברים, אין לנו שום אפשרות של תפיסה מסודרת. תפיסה כמו שתופסים דבר עם מהלך מסודר, ברור, שאפשר לחזור עליו, אפשר להבין אותו, אפשר להבין אותו עוד פעם, ואפשר להסביר אותו, אפשר לשמור עליו, אפשר להיזכר בו, אפשר, נכנס לתוך מהלך, והדעת תפסה אותו וקלטה אותו, והוא נמצא איתנו. אין דבר כזה. אותו פנים, אותה הבנת פנים, אותה הבנת עומק, אותה הבנת סוד, מה שנקרא, אין שום אפשרות להגיע לזה, בשום אופן. אין שום אפשרות להגיע למהלך מסודר, לתפיסה מסודרת בדבר הזה. התפיסה תמיד היא תפיסה של ברק. זו תפיסה של, הנה זה נתפס והנה זה נעלם. כשזה נתפס, דהיינו, אם אנחנו רוצים לדעת, כתוב כאן, זה חידוש עצום. אם אנחנו רוצים לדעת את התפיסה של משה רבינו, אז התפיסה של משה רבינו זה גם כן, גם היא לא יום. חזל, כשחזל דורשים. על הפסוק, תשת חושך והיא לילה. בוא תרמוס כל חי תויה. אז חזל דורשים, זה העולם הזה שדומה ללילה. אז כל מי שחי פה בעולם הזה, אז הוא תמיד, לעולם, חי במצב בסיסי של לילה. המצב הבסיסי הוא תמיד חושך. לילה. תשת חושך והיא לילה. זה מצב בסיסי של לילה. עולם הבא דומה ליום, עולם הזה דומה ללילה. ביום, אז רואים את הדברים ברור. רואים אותם באור יום, והדברים נתפסים בצורה ברורה. בלילה הדברים נעלמים, רק מתגלים בברק. מתגלים ונעלמים, מתגלים וחוזרים ונעלמים. זה סוג אחר, בלילה התפיסה היא אחרת. זה סוג אחר של תפיסה. המצב הוא מצב של חושך. מצב של חושך. ובמצב של חושך אפשר לתפוס רק בהערה והיעלמות. הדבר מאיר ונעלה, אבל הדבר לא קבוע, לא נמצא איתנו, הוא לא קבוע, ואין לנו אותו, אין לנו שום תפיסה בו, תפיסה של ממש, דיינו, תפיסה אמיתית, תפיסה כמו שאנחנו תופסים דברים שהם ברורים וידועים לנו. מכאן, כאן הרמב"ם מגלה, כן? הרמב"ם מגלה כאן את העומק, מה שומר שהאדם לא יוכל לחזור לגן עדן. מהי הלהט החרב המתהפכת שלא נותנת לנו לחזור לגן עדן? אילו היינו יכולים להגיע לעומק, להבנה, לעומק של תפיסה, בפנים האמיתי של דברי תורה, אילו הייתה אפשרות של תפיסה באופן שהדברים נתפסים כמו שכל דבר נתפס, כן? דבר ברור, נתפס במהלכים שלו כמו שכל חוכמה נתפסת, אז בן אדם יכול להתחכם, הכוונה, זאת אומרת, להיות חכם ולדעת היטב ולהבין את הדברים, להבין ולהגיע, להשיג אותם, והדברים יהיו איתו והם יהיו שלו והם נמצאים איתו קבוע. אם אדם יכול היה להגיע למצב כזה שעומק התפיסה הוא לא יהיה כברק, אלא שהוא יהיה תפיסה של ממש, אז אנחנו יכולים, אז היינו יכולים לחזור לגן עדן. בזה היינו יכולים להגיע בחזרה לאותו עומק, לאותה תפיסה, לאותו מצב שהוא גן עדן. אבל כביכול בורא העולם שם, כן, מקדם, השכין מקדם לגן עדן. קרובים זה פרשה אחת, פרשה בפני עצמה, הקרובים זה פרשה בפני עצמה. אבל אנחנו כעת, כן, כעת עסקינן בלהט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. להט החרב המתהפכת שהיא לשמור את דרך עץ החיים, זה הכוונה. אנחנו לא יכולים להגיע מפה לשם, משום שאין לנו מהלך מסודר. להגיע מפה לשם. אין לנו מהלך מסודר. אין לנו מהלך מסודר. כל מה שיש בידינו זה איך אנחנו יכולים להגיע ממצב של לילה למצב של יום. אין אפשרות. אילו הייתה אפשרות של מהלך מסודר קבוע, אז היינו יכולים לעבור מפה ישר לגן עדן. אבל מכיוון שהלילה הוא חזק החושך, והלילה הוא לילה, ואנחנו נמצאים בתוך מצב בסיסי של חושך חזק, אפלה גמורה, וכל תפיסה בעומק הדברים, כל תפיסה בתוכן האמיתי של הדברים, בפנים האמיתי של הדברים, כל תפיסה כזאת היא תפיסה שהיא נתפסת ומיני ובי נעלמת. ממילא, עם תפיסה כזאת אנחנו יכולים רק להישאר פה. תפיסה כזאת לעולם לא תביא אותנו, כן, היא לא תעביר אותנו ממהלך אחד למהלך אחר, היא לא תעביר אותנו מלילה ליום, זה אי אפשר. זאת, זה מה שנקרא להט החרב המתהפך. למדנו מדברי הרמב"ם שכאן נמצא הסוד. כאן נמצא הסוד. למה אנחנו לא יכולים לחזור לגן עדן? אדם הראשון גורש מגן עדן. למה אי אפשר לחזור לשם? נעשה תשובה, או אדם הראשון עצמו לא יכול היה לחזור לשם. 130 שנה, אדם הראשון, 130 שנה הוא ייסר את עצמו, עינה את עצמו, וחזר בתשובה שלמה. אבל לחזור לגן עדן אי אפשר. מה מעכב? מה מעכב? מה לא נותן לחזור לגן עדן? העובדה שהמצב הבסיסי, זה מצב של חושך. וכל הערה, כל תפיסה, היא תפיסה של, תפיסה שהיא נתפסת רק לרגע. היא נתפסת כיציאה מן הכלל. ממילא היא תמיד ברצוב השוב. היא תמיד רק לרגע ויותר אין. אין לנו המשך, אנחנו לא יכולים להמשיך עם זה. מה נקרא להט? פירוש המושג להט. זה נקרא, מדוע האור, מדוע הברק מבריק לרגע וקלה מיד, נגמר. זה משום שהוא מחלה את עצמו. דהיינו, אותו דבר מאיר, אותו דבר מחלה את ההערה הזאת בעצמו. מה שמאיר מחלה את עצמו. מה שההערה בעצמה מחלה את עצמו. זה פירוש המושג להט. אותו אור, אותו כוח שמאיר, את אותה אפלה. הכוח הזה בעצמו שמאיר, הכוח הזה בעצמו שורף את עצמו, מחלה את עצמו. זה נקרא להט. להט זה נקרא. כמו כל להט. כמו כל אש. ההערה מחלה את עצמו. יש כאן עומק, צריך להבין, הרי להשתדל. בזמן שאדם נמצא במצב בסיסי מסוים, מצב אחד, ורוצה לעבור למצב אחר, לתפיסה מסוג אחר, לתפיסה לעבור מלילה ליום, לעבור למערכת אחרת של תפיסה, לעבור מלילה ליום. כשאדם רוצה לעבור מלילה ליום. הדבר הזה בלתי אפשרי. זאת אומרת, ברגע שהדבר מואר, מואר, אז פירוש שבזה אני עברתי, כאילו, למצב שאני לא נמצא בו, אז אני חייב לחזור למצב שאני נמצא בו. זאת אומרת, אני תמיד חייב, זרוק חוט רע האווירה, האיקרי קאי, תמיד אני חייב לחזור למצב הבסיסי שאני נמצא בו. אני חייב לחזור למצב הבסיסי. זאת אומרת, היציאה בעצמה דוחפת אותי אחור. משום שאני לא, אני הרי לא נמצא שם. זה לא המקום שבו אני נמצא. אני הרי לא נמצא במצב של יום. אז היציאה הזאת למצב של יום, היא בהכרח מתפרשת כמצב שהוא רגע. ואני חייב לחזור בחזרה למקום שלי. חייב תמיד, כן, הדבר הזה עצמו דוחף אותי בחזרה למקומי. יציץ ויתראה ואחר ייעלם, כלשון הרמב״ם. יציץ ויתראה ואחר ייעלם. חייב להיות נעלם מיד, מיד. נו. זהו, כשאנחנו מדברים על שני המצבים, דהיינו, מצב של לילה, ליל חזק החושך, ומה שנקרא יום. יום, עולם הזה דומה ללילה, עולם הבא דומה ליום. אם אנחנו רוצים לעבור בחזרה ממצב של עולם הזה כמו שהוא נראה היום, אנחנו רוצים לחזור למקום שבורא העולם שם את אדם הראשון בבריאת העולם, זה נקרא לעבור מעולם לעולם. אי אפשר, אין מהלך שעובר מעולם לעולם. אין מהלך שעובר מעולם לעולם. דהיינו, המצב הבסיסי הוא החושך. עכשיו נעבור רגע, כן, לנסות להבין את עניין הכשפים. והערים לנו רבותינו, מהו הדבר הזה שנקרא כשפים? מה זה? מה זה? ישנו כוח מיוחד שנקרא כשפים, והכוח הזה לא די שהוא פועל בצורה שהיא כנגד הטבע. הוא גם מכחיש פמליה של מעלה. מכחיש. זאת אומרת, הוא עומד, מעמיד את עצמו כהכחשה. הכחשה. דהיינו, הוא אומר את ההפך ממה שפמליה של מעלה אומר. המליה של מעלה אומרת כך והוא אומר ההפך. זאת אומרת, מתחייב מתוך פמליה של מעלה, מתחייב דבר אחד, והכשפים מכחישים את זה. דהיינו, הם כאילו. כמו הכחשת עדות. אז ככה, רק כמה מילים כדי להבין. מה שקיבלנו מדברי רבותינו. קצת, משהו. אנחנו יודעים שמקור הכשפים זה במצרים, כך כתוב. משה רבינו, כשהוא הביא למצרים דברים כאלה שגם המחשפים יכלו לעשות, אז אמרו לו, תבן אתה מכניס לאפרים. תבן אתה מכניס לאפרים, אנחנו חסר. תבן חסר לנו, כשפים חסר. כאן אנחנו, במצרים אנחנו מקור הכשפים. כן, כאן המקור של כל הכשפים שבעולם. מה העניין? מה העניין? מה זה? מה זה? איזה מין דבר זה? איזה מין כוח זה? שניתן מלמעלה, ניתן מלמעלה כוח לבני אדם שהם יוכלו להשתמש בכשפים. עצם הדבר קשה, וגם למרות העובדה שהם מכחישים, הם מכחישים פמליה של מעלה. אז איך אפשר? איך זה ייתכן? מה זה? כתוב, בפסוק כתוב, כגן השם כארץ מצרים, בואכה צוהר. ארץ מצרים. ארץ מצרים הייתה ארץ שבורא העולם השפיע עליה, כל טוב. והכתוב קורא לה, בתורה היא נקראת כגן השם, כגן השם, גן השם. כיוון שאנחנו יודעים שהמצרים, בשר חמורים בשרם, כידוע, כמו שכתוב, בשר חמורים בשרם, ואין להם בחייהם אלא, כן, המערכת הזאת שנקראת, כן, את מה שמעניין את החומר מעניין אותם. חוץ מזה לא מעניין אותם שום דבר. בשר חמורים בשרם. כגן השם, כמו שכתוב, כארץ מצרים. כגן השם כארץ מצרים. הפירוש, בני אדם, פה מדובר על בני אדם שהם בשר ודם, בשר ודם עם רמח ושסע, עם איברים, הם מוגבלים. הם רוצים לצאת, לחרוג מהגבולות הצרים שהגוף מגביל אותם. הם נמצאים בתוך הגבולות האלה, זאת אומרת, הם לא יכולים, לא יכולים לעבור את הגבולות האלה. יש מגבלות של מקום, יש מגבלות של זמן, יש מגבלות של כוח, יש כל מיני מגבלות, המון המון מגבלות. כאן נמצא הכוח הזה שנקרא כשפים. כאן הוא נכנס, כאן כביכול בורא העולם ברא כוח שנקרא כשפים, דהיינו לתת לבעלי גוף, בעלי גוף, אני מדבר על בעלי גוף שבשר חמורים בשרה, לתת לבעלי גוף אפשרות לחרוג מהגבולות הצרים של הגוף ולקבל גן עדן כגן השם, כגן השם, לקבל גן עדן פיזי, גן עדן פיזי, בלי המגבלות של הגוף. כשפים, כאן נמצאים הכשפים, בלי להיות כאילו בלי המגבלות של הגוף. המגבלות של הגוף לא יפריעו להם, לא יזיקו להם, לא יעצרו באדם. אלו הם הכשפים, בר מינם, כן, רחמנא יצילנו. אלו הם הכשפים. הכשפים מסלקים, זה הכוונה. לנסות להבין יותר בעומק הדברים. כביכול בורא העולם ברא, יש מידה במידותיו יתברך שנקראת הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. כלומר, אפשר לשלם פה בעולם הזה, אפשר לשלם פה, בתוך המסגרות פה,
אפשר לשלם תשלום שהוא יהיה דמוי גן עדן, תחליף לגן עדן. תחליף לגן עדן זה הכוונה, לשלם ל... כמובן, כל מה שמשלמים פה, הם משלמים פה רק לבשר, לדם, לאיברים. כאן משלמים רק למגבלות האלה. אין כאן אפשרויות לשלם, לא שייך. שכר מצווה, אפילו המצווה הקלה ביותר, שכר מצווה בהי אל מלאק. כל חלל העולם כולו, אין בו די לתת את מה שמגיע, שכר, לתת את מה שמגיע כשכר העולם הבא ולהכניס את זה לתוך העולם הזה. זה דבר בלתי אפשר. העולם הזה אין בו, אין בו, עם כל מה שיש בו בעולם הזה. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. וכשאומרים כל חיי העולם הזה, זה הכוונה. כל חיי העולם הזה, מדובר פה גם על חירם מלך צור, שחי כמה מאות שנה, וחי בגן עדן גם הוא. שוב, בגן עדן של חירם מלך צור, זה הגן עדן שהוא יצר לעצמו. הוא חי בין שמיים וארץ, הוא חי במערכות. כולו, כמו שידוע. כל חיי העולם הזה זה הכוונה, אם אנחנו ניקח ונאסוף יחד את כל האפשרויות ואת כל נחת, כל הנאה, כל משהו של טוב שיש בכל חיי העולם הזה, לאסוף את הכל ביחד של כל השיט אלפי שנין של העולם הזה, נכניס את כל זה באדם אחד, זה מה, על זה המשנה אומרת, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. לא מדובר פה על חיי העולם הזה, שהם חיים כמו שחי כל אדם ואדם, חיים שהם רובם צער ומיעוטם שמחות והנאות קטנות ועלובות. כן. אלא מדובר פה על כל חיי העולם הזה. השעה אחת של קורת רוח בעולם הבא היא יפה מכל חיי העולם הזה. ומכיוון שכל מצווה היא לפחות שעה של קורת רוח בעולם הבא, שכר מצווה הוא לפחות שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, זה שכר מצווה, זה הרי המינימום. לכן שכר מצווה בהי אל מלאק, משום שאין אפשרות להכניס את אותה שעה של קורת רוח לתוך העולם הזה. אין אפשרות, אין אפשרות להכיל את זה פה. אין פה כלים להכיל משהו של העולם ההוא. אין כלים פה, במקום הזה אין כלים. אבל צריך להיות משהו שהוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. דהיינו, משהו שהוא דמוי גן עדן. דמוי גן עדן. תחליף. מה יצילנו מתחליפים כאלה, כן. אבל למי שבוחר, כן, מי שבוחר לחיות חיי חומר, אז צריך שהדבר הזה יתפס כמשהו שהוא דמוי גן עדן. משלם לשונאיו על פניו להעביד. כאן נמצאים הכשפים. כאן במקום הזה נכנסים הכשפים. הכשפים זה הכוונה שהאדם הזה חי בתוך מערכת שהמגבלות של העולם הזה לא מפריעים. זה לא מפריע לו, כמו שמצאנו בחזל אצל חירם מלך צור, שהוא באמת חי במערכת של כולה כשפים. בנה לעצמו מקום בין שמיים וארץ, משהו נורא. לכאן זה נכנס, כאן נמצאת הבריאה הזאת שנקראת כשפים. ומכיוון שקבלת השכר הזאת, זאת אוי לקבלת שכר כזאת, הדבר הזה זהו העונש הכבד ביותר. זה בורא העולם נותן לשונאיו, לשונאיו הוא נותן את זה. אבל הוא צריך לתת להם משהו שהוא מעין אותו דבר. זה מצרים. מצרים היא כגן השם, כארץ מצרים. לכן מצרים מלאה כשפים. מצרים מלאה כשפים. שם לא עוצר באדם שום. הם לא מוגבלים. הם לא מוגבלים. מלכתחילה התורה הרי מעמידה את מצרים כארץ ארץ לא מוגבלת, כל הארצות כולם נושאות עיניהם לשמיים כדי לקבל גשם, וגשם פעמים מגיע פעמים לא מגיע. מצרים מעיקר לא צריכה גשם, מעיקר אין בה גשם, היא לא צריכה גשם. השקית ברגלך כגן הירק, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים, אשר תזרע זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. ארץ מצרים זה מקום יחד עם הרגליים מגיעים המים, לא מחכים לשום דבר, הכל נמצא, הכל נמצא, זה הכוונה. זאת הארץ ש כל האפשרויות יכולות להתממש בה, הכל יכול שם להתממש. לכן בעיקר טבע הדברים זה עניינה של ארץ מצרים. חלק מזה, או המרכיב העיקרי אפילו, זה הכשפים. אילו הם הכשפים? כדאי להתבונן איך הקדוש ברוך הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו היום, בזמן שיש הסתר פנים וכשפים אין. כשפים אין. והסתר פנים, הסתר פנים, אין. הסתר פנים כולל גם שגם כשפים לא יהיו. אז בורא העולם יצר מצב כזה שלא צריך כשפים, אלא סילוק המגבלות. של המגבלות הפיזיות, אז הן יכולות להסתלק על ידי אמצעים אחרים. וגם פה, כביכול בורא, צריך להיות דבר כזה. משלם לשונאיו על פניו להעבידו, חייבים לשלם משהו שהוא מעבר לשכר, צריך להיות מעבר למגבלות של הגוף. אי אפשר לשלם בתוך המגבלות האלה. שכר צריך להיות משהו שהוא מעין מקום שהוא עובר את הגבולות הרגילים של החיים פה בעולם. הקדוש ברוך הוא השפיע לעולם, ואם היינו תופסים שכל ההשפעות האלה זה בסוד משלם לשונאיו על פניו להעבידו, אז היינו מתייחסים אליהם אחרת. עקרונית זה לא משנה הרבה אם על ידי כישוף בן אדם קופץ ממקום למקום ועובר, או שהוא עושה את זה על ידי מטפחת, או שהוא קונה כרטיס ועושה את זה בצורה כזאת, זה לא משנה הרבה. אבל על כל פנים הקדוש ברוך הוא נתן אפשרויות שהמגבלות של הגוף, המגבלות הפיזיות, המגבלות של מקום, המגבלות של שאדם יכול להיות בכל מקום, בכל מקום, דהיינו, אדם יכול להיות בו זמנית בכל התינופת של העולם, בו זמנית. כנאה וכך יאה, זה ברור, כן. נותנים לנו את זה משום ש... אלו הם החיים הטובים שלה, כגן השם, כארץ מצרים. מזה אנחנו מובטחים, שכי אימץ אתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, ובדיוק מזה יוציאו אותנו. בדיוק מזה יוציאו אותנו. אבל מצרים בעצם כוללת בתוכה את כל הכשפים. זה בעצם. זה דבר שהוא שייך בעצם לעיקר הבריאה הזאת שנקראת מצרים, כגן השם, כארץ מצרים, כמו שכתוב. איך להבין? כאן מונח סוד. התורה מגלה לנו כאן, וזה דבר נפלא להתבונן. התורה מגלה כאן כשפים מכחישים פמליה של מעלה. זאת אומרת כך, על ידי כשפים, שוב אני חוזר, על ידי כשפים, אז בן אדם יוצא מתוך המוגבלויות של המצב שבו הוא נמצא ועובר למצב שהוא מעין, כן? במציאות הזאת, באותה מציאות, הוא עובר למצב שהוא מעין לעתיד לבוא, מעין העולם הבא. שדים, כתוב במשנה שהם נבראו בערב שבת בין השמשות. אז בלי להיכנס, אנחנו לא יודעים, לא יודעים מה זה בדיוק. עניין, יש דבר כזה בכל אופן שנקרא שדים. אבל מה עניינם של השדים? אז מפורש בחזל בהמון מקומות. השדים הם יצורים כאלה שהם יצורי אנוש שאין להם את כל המגבלות של הגוף. הם זריזים כמו שדים, כמו שידוע, כן. הם על הזריזות שלהם כתוב בגמרא. כתוב, זריזות שלהם זה זריזות שהעין כמעט לא תופסת. והם יכולים לעשות מיני פעולות כאלה, מיני דברים כאלה. הם נבראו בערב שבת בין השמשות. פירוש, הם המקסימום של העולם הזה, ולעולם הבא הם לא הגיעו. זה נקרא להיברא בערב שבת בין השמשות. על הפירוש. שבמערכת הזאת ששייכת לששת ימי בראשית, שהיא לא שייכת לאמת, לעולם הבא, ליום שכולו שבת, לשם אין להם שייכות, לזה אין להם שייכות. אז כאן הם נמצאים על סף, כן, על סף העולם הבא. אבל זה רק מה ששייך לששת ימי בראשית. לזה וזה בלבד. רק לזה. אבל בכל מה שנוגע לתוכן העניין, לפנים, כן. אז כמו שכתוב, כמו שכתוב בסוגיית הגמרא בתחילת פרק, מי שאחזור קורדייקוס, על כל המעשה, כן, כל מה שקרה בין שלמה המלך שהיה החכם לבין אותו זה שהיה זמן שהוא החליף אותו, זה עומק הסוגיה של... טוב, בכל אופן זה נושא בפני עצמו, זה לא העניין שלנו כעת. שלמה המלך בחוכמתו יצא מהגבולות של העולם הזה. שלמה המלך על ידי חוכמה ידע לשלוח את מי שצריך להביא לו משהו ממעמקי האוקיינוס, או מי שצריך להביא לו משהו מקצה העולם, או מי שצריך להביא לו מאיזשהו מקום. אז המגבלות לא היו לו, משום שהוא ידע להשתמש בחוכמתו, להשתמש בכולם. וכשהדבר לא היה לגמרי נקי ולא לגמרי ברור, אז החליף אותו מלך של השדים. טוב, זאת פרשה בפני עצמה, זה עניין אחר, זה לא הנושא שלנו. זה לא הנושא שלנו כרגע. על כל פנים, מפורש בדברי הגמרא, שכשפים ושדים הם בני חדה ביקטעינו, כשפים ושדים. אלא כל ההבדל הוא שכשפים נעשים על ידי עצמו, ושדים משתמשים במישהו אחר. זה יצור בפני עצמו. כמו שמפורש בגמרא או ברש. זה עניינם של כשפים ושדים. כאן, זהו העניין. עכשיו נך זה ענן. אנחנו חוזרים לעניין של כשפים. ויעשו כן המחשפים בלהטיהם. אז הגמרא אומרת על זה, מה שהמחשפים עשו בלהטיהם, להטיהם, להט, זה מעשה כשפים, כך אומרת הגמרא. כך כתוב הגמרא דידן. להט, זה מעשה כשפים, וכן הוא אומר, ואת להט החרב המתהפך. להט החרב המתהפך. אנחנו למדנו מכאן כך. הפירוש, הכשפים האלו זאת יציאה מהמצב הבסיסי שאנחנו נמצאים בעולם הזה. המצב הבסיסי הוא מצב כפי דרך הטבע. זה המצב הבסיסי. אם יש כוח לצאת מהמצב הבסיסי הזה על ידי משהו שהוא נקרא כשפים, אז הדבר הזה הוא הברקה לרגע, אבל הוא מיד נעלם. זאת אומרת, הדבר הזה סותר את עצמו. לכן להט זה מעשה כשפים. וכן הוא אומר להט החרב המתהפכת. וכן הוא אומר להט החרב המתהפכת, פירוש, כן. להט החרב המתהפכת מלמד אותנו שכל יציאה ממצב בסיסי שבו נמצאים ולעבור למצב אחר בעצם, אז העברה למצב האחר היא עצמה סותרת את עצמה ומחזירה אותנו בחזרה למקום הזה. זהו הלהט. זה עניינם של כשפים, כן, להבין. זה עניינם של כשפים. שמים אותנו. זאת התפיסה. כשפים נקראים להט. כמו להט החרב המתהפכת. אם למדנו מה זה להט החרב המתהפכת, אז אנחנו מבינים מדוע הכשפים גם הם נקראים להט. הכשפים נקראים להט מהי טעמה. אותו עניין. הכשפים נקראים להט משום שהמצב הבסיסי הוא, אנחנו פה, אנחנו נמצאים פה בתוך הגבולות האלו. וכל האפשרויות האלו אלה אפשרויות לחרוג מזה, לצאת מזה. אפשרויות האלה, כמובן, זה הפוך ללהט החרב המתהפכת, כמו שאמר. אבל הפירוש, להט זה נקרא דבר שמוציא אותנו ממצב בסיסי, ממילא הדבר הזה נתפס ברצו ושוב, הוא ממילא סותר את עצמו. זה נקרא, ויעשו כן המחשפים בלהטיהם. להטיהם, זהו הלהט. כאן נמצא ההבדל בין הגילוי של הניסים, גילוי ניסי מצרים, לבין הכשפים של בין הגילוי של הניסים של ניסי יציאת מצרים, ובין, כן, להבדיל אלפי הבדלות, ובין בין הכשפים של מצרים. להבדיל אלפי הבדלות, להבדיל, כן, כמה שאפשר. אנחנו חוזרים שוב ושוב לדברי הרמב"ן בסוף פרשת השבוע, בסוף פרשת בו. כאן הם דברי הרמב"ן, ומן הניסים הגלויים אנחנו עומדים, לומדים על הניסים הנסתרים, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו אם לא נאמין שכל דברינו ומקרינו אין בהם סדרו, מנהגו של עולם בדרך הטבע כלל, אלא הם כולם ניסים נסתרים. הגילוי הזה שכך הוא עצם המהלך הוא כביכול אותם ניסים גלויים, הניסים הגלויים האלה הם לא להט, הם לא להט. אנחנו נמצאים באמת במערכת הזאת. המצב הבסיסי הוא נס. זו תפיסה אחרת במצב הבסיסי. זהו ההבדל בין להט, בין מה שעשו המצרים בלהטיהם, בין מה שעשו המצרים בלהטיהם, ובין מה שנתגלה בניסי מצרים. וכאן נמצא, שוב, להבין, כאן נמצא, המחשפים כשהם עושים דבר בלהטיהם, אז הם מעמידים את הדברים כך. התפיסה של להט היא עוקרת אותנו. זה נקרא מכחישים פמליה של להט. אין לאדם חלק בתורת משה רבינו. אם הוא תופס, שאם אני רואה משהו שהוא חריג, משהו שהוא קצת יוצא מדרך הטבע, אז ראיתי כאן משהו שסותר את עצמו, ראיתי כאן משהו שהוא להט. אם זה הדבר, אם ככה אנחנו תופסים, אז אין לאדם חלק בתורת משה רבינו. אין לאדם חלק בתורת משה רבינו, כמו שכתוב. תורת משה רבינו מלמדת, מלמדת. זה תורה, זאת התורה, זאת התורה שניתנה לנו. כל הניסים כולם, הם כולם, אין בהם להט, חלילה. אין בהם להט. אנחנו לא נמצאים בתוך מערכת שנקראת מנהגו של עולם ודרך הטבע. ואם קורה משהו שהוא יוצא קצת, אפילו במשהו, מדרך הטבע, אז הדבר הזה הוא לא גילוי של להט. הדבר הזה הוא לא גילוי של דבר שצריך לסתור את עצמו ולחזור בחזרה על הטבע. כי הדבר סותר את עצמו. הדבר הוא ברק, אבל אנחנו בליל חזק החושך. זה לא כך, זהו הגילוי של התורה, זה הגילוי של ניסי מצרים, להוציא מליבה, להוציא מליבה. ויעשו כן המצרים בלהטיהם. זאת אומרת, עוד, שוב אני חוזר, מעשי שדים זה לא מענייננו עכשיו. מה שנקרא בלהטיהם, זה עניין בפני עצמו. כעת אנחנו מדברים על להטיהם, על מעשי כשפים. מעשי כשפים זאת עקירה. כשהמצרים עושים כן בלהטיהם, איזה עניין, לשמה התורה מספרת את זה? לשמה התורה מספרת, ויעשו כן גם המצרים בלהטיהם, אז מה? ולמה הקדוש ברוך הוא נתן? כן. לעשות מופת, ושהמצרים יעשו כן גם, המחשפים המצרים, החרטומי מצרים, יעשו כן בלהטיהם. אז מה העניין בזה? העניין בזה משום שכאן הניסיון שלנו, וכאן העבודה שלנו. כאן עיקר העבודה שלנו. כל מי שרוצה חלק בתורת משה רבינו, אז הוא צריך לתפוס, שהניסים חלילה וחלילה לתפוס אותם כלהט. אלא הניסים מלמדים אותנו שזה המצב הבסיסי. אחרת אין לאדם חלק בתורת משה רבינו. זה המצב הבסיסי. כאן נמצא המצב. המצב עצמו נמצא כאן. ממילא, אם זה מתגלה בניסים נסתרים או שזה מתגלה בניסים נגלים, זה לא משנה בעצם, אין כאן מה שנקרא להט. אין כאן דבר שהוא סותר את עצמו. אין כאן דבר שהוא לא נתפס אצלנו. צריך להיות, זה לא שייך לנו, זה לא נתפס אצלנו. הוא כולו שלנו, הדבר הזה הוא כולו שלנו. כל מי שרוצה להגיע, שוב, זה הפירוש, אין לאדם חלק בתורת משה רבינו. חלק בתורת משה רבינו, הכוונה כאן, עומק הדברים. חלק בתורת משה רבינו, כאן המכוון. אדם יכול לקיים את כל התורה כולה. כל התורה כולה אפשר לקיים. למה אין לאדם חלק בתורת משה רבינו? אדם יכול לקיים את כל התרי"ג מצוות, הוא יכול לקיים מהחודש הזה לכם, ועד ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, כן, את כל התורה כולה הוא יכול לקיים, גם אם הוא חושב שיש דבר כזה שנקרא דרך הטבע. אבל אין לאדם חלק בתורת משה רבינו, משום שהתורה התחילה מבראשית. התורה מתחילה מבראשית. והתורה מתחילה ללמד אותנו שמהבריאה, מהמצב, מהבריאה אנחנו מגיעים לתורה. דהיינו, התורה מגלה למפרע שכל סדר הבריאה כולו הוא חלק בתורת משה רבנו. כל נחלת גויים כולה היא נחלתנו שלנו. אצלם אם קורה משהו חריג, אז הדבר הזה הוא להט. זה להט. בשבילם זה להט. בשבילנו. אז הדבר הזה עצמו, זה עצמו, לא להט, אלא זה, זה חלקנו בתורת משה רבינו. כל דברינו ומקרינו, אין בהם, אין בהם, מנהגו של, סליחה, אין בהם דרך הטבע או מנהגו של עולם, אלא הם כולם ניסים נסתרים. אין פה להט. זה מה שרצינו לבאר היום. חרטומי מצרים, כשהתורה מספרת על חרטומי מצרים שהם עשו קיים בלהתיהם, להתיהם באותם מעשי כשפים, אז הדבר הזה מלמד אותנו איפה נקודת הניסיון שלה. כאן נמצאת נקודת ניסיון קשה מאוד, כבדה מאוד, לא לראות חלילה, חלילה, כן. כשהמצרים עושים כן בלהתיהם, אז פירוש הדבר שככה הם מפרשים את מה שמשה רבינו עשה, גם זה להט. ואנחנו, חלילה לנו, אין לאדם חלק בתורת משה רבינו, אם כך הוא מבין את הדברים. המעבר מן הבריאה אל התורה שייך רק אם אנחנו מבינים, תופסים, שבעצם כל סדר הבריאה וכל מהלך הבריאה מוביל אך ורק למקום אחד. הוא מוביל למעמד הר סיני. אין לאדם חלק בתורת משה רבינו אם לא נדע ונאמין שכל דברינו ומקרינו אין בהם מנהגו של עולם ודרך הטבע כלל, אלא הם כולם ניסים נסתרים. בזה, כאן נמצא החלק שלנו בתורת משה רבינו. זה מה שרצינו לבאר.